פרק 3, הקמה של פודקאסט חדש. אחרי ששקלנו את כל השיקולים וקיבלנו את כל ההחלטות, הגיע הזמן לתכלס, להעלות את הפודקאסט החדש שלנו לאוויר. נקודת המוצא שלי היא שהפרק הראשון שלכם כבר מוקלט וארוז כקובץ MP3. כן, אני יודע שעדיין לא דיברנו על איך מקליטים פרק ואיך יוצרים תוכן טוב, אבל אל חשש. כדי לבצע את הפעולות שאפרט בסעיפים הבאים, אתם לא ממש חייבים פרק אמיתי במרכאות. לצורך העניין, אתם יכולים להשתמש בכל קובץ MP3 אקראי שתמצאו, נאמר שיר או הקלטה ישנה, ובהמשך, כשתקליטו פרק של ממש, תוכלו למחוק את הקובץ הסתמי ולהחליף אותו בפרק האמיתי. אפשרות נוספת היא להקליט מעין קדימון לתוכנית, פרומו קצר באורך של 30 שניות עד דקה, ולהשתמש בו לצורך תהליך ההקמה. פתיחת חשבון בשירות אחסון. שירות אחסון, Hosting Service, הוא הפלטפורמה שעליה מאוחסנים פרקי הפודקאסט שלכם, קבצי ה-MP3 המוקלטים. בהמשך, אני ארחיב על תפקידם של שירותי האחסון בשרשרת ההפצה של פרקי הפודקאסט, אבל בסעיף הזה נתמקד בצדדים המעשיים והטכניים יותר של העבודה מול שירות האחסון. כמו למשל השאלה, איך נבחר שירות אחסון לפודקאסט שלנו? נכון לכתיבת שורות אלה, ישנם עשרות אם לא מאות שירותי אחסון פודקאסטים מהם ניתן לבחור. חיפוש קצר בגוגל אחר המילים Podcast Hosting Service ודאי יציף לכם מגוון של אפשרויות. השפע הזה יכול לבלבל, ולכן אני מציע את השיקולים הבאים, מסודרים לפי סדר חשיבותם, כדי להקל עליכם את הבחירה. מספר הפרקים שניתן לעלות לאוויר בכל פרק זמן נתון, וגודל הקבצים המקסימלי. רוב שירותי האחסון מציעים מספר תוכניות תשלום, pricing plans, שחלקן מגבילות את מספר הפרקים ו/או את גודל הקבצים שניתן להעלות לפלטפורמה. ודאו שהמגבלה הזו לא פוגעת ביכולת שלכם להוציא לאור פרקים בקצב ובאורך הרצוי לכם. תמיכה בעברית. רק שירותי אחסון מעטים יחסית תומכים בשפה העברית לצערנו, אבל תמיכה כזו יכולה בהחלט להקל עליכם את החיים. תמיכה בתקן IAB לספירת נתוני האזנות. ה-IAB הוא תקן בינלאומי שמגדיר כיצד על שירות האחסון לספור כמה הורדות היו לכל פרק. בסעיפים הבאים ארחיב על התקן הזה וחשיבותו. עלות. כמה שיותר זול, יותר טוב. איזו עצה מקורית, אה? אבל מכיוון שרוב שירותי האחסון מציעים מחירים דומים עד זהים, ברוב המקרים הבחירה ביניהם לא תהיה משמעותית. רבים משירותי האחסון מציעים גם חשבון חינמי בסיסי, ומומלץ מאוד לנסות את האפשרות החינמית אם היא ישנה, ובהמשך לשדרג לחשבון בתשלום. אפשרות לרישום שם מתחם אישי, Custom Domain Name. גם על האפשרות הזו וחשיבותה ארחיב בסעיפים הבאים. אתר אינטרנט מובנה לפודקאסט, אופציונלי. ישנן חברות שמציעות לצד שירות האחסון עצמו גם אתר אינטרנט בסיסי לתוכנית. אתר שכזה, כפי שנראה בהמשך, הוא חיוני עבור התוכנית, אבל קל להקים אתר שכזה באינספור מקומות אחרים באינטרנט, כך שהשיקול הזה בדרך כלל אינו קריטי בבחירת שירות האחסון. אם בכל זאת האפשרות הזאת מהותית עבורכם, זכרו לוודא שגם האתר שמציע שירות האחסון תומך בשפה העברית. הפצה אוטומטית של הפרקים ברשתות החברתיות. אופציונלי. חלק משירותי האחסון תומכים באפשרות של פרסום אוטומטי של פוסטים ברשתות החברתיות השונות בכל פעם שאתם מעלים לאוויר פרק חדש. זה נחמד, אבל כפי שארחיב באחד הפרקים הבאים, לפוסטים ברשתות החברתיות יש השפעה מועטה בלבד על הצלחת התוכנית, לכן השיקול הזה אינו ממש חיוני. כלי עריכת אודיו מובנים. אופציונלי. חלק משירותי האחסון מציעים כלים לעריכת קול כחלק מובנה מהשירות שלהם. שוב, זו תוספת נחמדה, אבל ברוב המקרים הכלים האלה הם בסיסיים מאוד, ועדיף בהרבה להשתמש בתוכנות ייעודיות, כדוגמת Audacity, שעליה נרחיב בהמשך. שידור חי, Live Streaming, אופציונלי. חלק משירותי האחסון תומכים באפשרות של שידור חי של התוכנית, כמו בתוכנית רדיו רגילה. אני לא רואה חשיבות רבה לאפשרות הזו, מכיוון שנדיר לעשות שידורים חיים בפודקאסטים, שהרי כל הרעיון של פודקאסט הוא On Demand. אפליקציה למכשירים ניידים, אופציונלי. שוב, חלק משירותי האחסון מציעים לכם אפליקציה משלכם עבור התוכנית. זה נשמע מגניב, אפליקציה משלנו. אבל במציאות אין באפליקציה הזאת תועלת מרובה אם אתם לא מתכוונים להשיק רשת פודקאסטים משלכם, שהרי יש אין ספור אפליקציות פודקאסטים קיימות שעושות את העבודה. ישנו שיקול אחד שהתעלמתי ממנו ברשימה לאל, למרות שרובם הגדול של שירותי האחסון מדגישים אותו באותיות גדולות מאוד באתריהם. האפשרות לבצע מוניטיזציה לפודקאסט, או במילים אחרות, לשלב פרסומות בתוך הפרקים. בחרתי להתעלם מהאפשרות הזו, מכיוון שלמוניטיזציה כזו, כפי שאסביר בפירוט בהמשך הספר, אין משמעות מעשית בעולם האמיתי. שם ותיאור. במסגרת תהליך הקמת הפודקאסט החדש בשירות האחסון, תתבקשו להזין את שם התוכנית ותיאור קצר שלה. התיאור הזה צריך להיות באורך של 100 עד 200 מילים לכל היותר, והמידע שהוא מכיל צריך להיות כזה שישכנע את קהל היעד של התוכנית שכדאי לו להאזין לה. אני מדגיש את המילים קהל היעד, מכיוון שכזכו פודקאסטים מצטיינים בפנייה לנישות מצומצמות, ולכן התיאור צריך לקרוץ באופן ברור לאותם אנשים שאתם מעריכים שהתוכנית שלכם רלוונטית להם יותר מאשר לקהל הרחב. הבה נציג את האלמנטים השונים שחשוב שיהיו נוכחים בתיאור של הפודקאסט, ולצורך ההסבר אני אשתמש בתיאור שיצרנו עבור הפודקאסט עושות הורות ברשת עושים היסטוריה. שירי בחר, מנחת הורים, ונני פינקלשטיין יוצרת תוכן בפודקאסט אותנטי ושנון על אתגרי ההורות והכלים המעשיים שכדאי להכיר עבורנו ובעיקר עבור הילדים שלנו. תארים וניסיון מקצועי רלוונטי של המגישים. אותן עובדות בסיסיות שישכנעו את המאזין הפוטנציאלי שאתם יכולים לספק לו או לה את הערך שהוא מקווה להשיג מהתוכנית. בדוגמה שלנו, מנחת הורים מעיד על הניסיון המקצועי הרלוונטי בתחום שבו עוסקת התוכנית. במה עוסקת התוכנית? ובניסוח אחר, איזה תוכן המאזינים צפויים לקבל בתוכנית? במקרה שלנו, מדובר בתוכן על אתגרי הורות וכלים מעשיים שכדאי להכיר. למי מיועדת התוכנית? מי קהל היעד של הפודקאסט? בדוגמה של עושות הורות, המידע הזה קיים, אם כי נרמז בצורה מעט עקיפה. עבורנו, ובעיקר עבור הילדים שלנו. משמע, התוכנית מיועדת להורים. מדוע כדאי להזין דווקא לתוכנית שלנו? זאת אומרת, מה מייחד את הפודקאסט שלנו מפודקאסטים אחרים באותו התחום? זה סעיף מעט מאתגר, שכן לא קל לנסח את היתרון היחסי שלנו, כפי שאנחנו תופסים אותו, באופן מתומצת וקולע. אבל שווה להשקיע מחשבה בניסוח הזה, ואולי אפילו לקבל עליו משוב ממאזינים פוטנציאליים, שכן המידע הזה עשוי להיות קריטי עבור המאזין שצריך לבחור ביניכם ובין כל אחד מהמתחרים שלכם. ותמיד יהיו מתחרים. בדוגמה שלנו, פודקאסט אותנטי ושנון וכלים מעשיים הן מילות המפתח שמייצגות את הייחודיות של התוכן של עושות הורות. הטיפ של יובל מלכי. קטעים, היסטוריה לילדים, מלחמת העולם השנייה, יציאת אתיופיה. כשאני עושה קולות מצחיקים בפודקאסט היסטוריה לילדים, לפעמים אני צריך לנסות כל מיני קולות מוזרים ומשונים כדי למצוא את הקול המתאים. לפעמים אני עושה קולות שנשמעים מפגרים ממש. אני תמיד חושש שמישהו ישמע אותי מחוץ לאולפן וירצה להשפז אותי. וככה זה עם פודקאסט. בהתחלה אולי תרגישו שאתם לא עצמכם. אולי זאת לא בדיוק הדרך שבה דמיינתם את הפודקאסט. אולי זה קצת משעמם, שזה ליד, שזה קרוב, שזה כמעט. אבל פרק ועוד פרק, ולאט לאט תיכנסו לגרוב ותמצאו את הקול הנכון והפורמט המתאים, השותף או השותפה. משהו קורה בהקלטות הראשונות עד שפתאום אתם מרגישים מאוד בנוח, ודברים זורמים יותר בקלות. ומאזינים ישמעו את זה. אז ההתחלות תמיד קשות, אבל הן גם הכי מלמדות. אל תתייאשו, לפחות לא בעשרה הפרקים הראשונים. אחר כך זה בסדר. קטגוריות. ההחלטה הבאה שנידרש להחליט במהלך הקמת הפודקאסט בשירות האחסון היא בחירת הקטגוריות אליהן תשוייך התוכנית החדשה. אפליקציות רבות משתמשות בקטגוריות האלה כדי להקל על מאזינים לחפש תוכניות סביב נושאים או תמות ספציפיות, כמו למשל זוגיות ויחסים, כלכלה, מדע וכדומה. ברוב שירותי האחסון ניתן לבחור עד שלוש קטגוריות, אליהן תשוייך התוכנית שלכם. תמונת כותרת, לוגו. ולבסוף, נתבקש גם להעלות לשירות האחסון תמונה שתלווה את השם והתיאור של התוכנית. כפי שציינתי בפרק הקודם, ללוגו יש השפעה לא מבוטלת על הבחירה של מאזינים פוטנציאליים לתת לפודקאסט שלנו צ'אנס, ולכן כדאי להשקיע מחשבה ומאמץ בעיצוב הלוגו ולוודא שהוא מייצג את תוכן התוכנית נאמנה. במישור הטכני, על התמונה שאנחנו מעלים לשירות האחסון לעמוד במספר כללים מוגדרים. רזולוציה מינימלית. נכון לזמן כתיבת שורות אלה, הגודל המינימלי המומלץ הוא 1400 פיקסלים על 1400 פיקסלים. הגודל הזה עשוי להשתנות בעתיד, ולכן רצוי לוודא אותו. אם הלוגו שנעלה יהיה קטן מהגודל המינימלי הנדרש, כנראה שנקבל הודעת שגיאה. יחס גובה ורוחב של התמונה, aspect ratio. על התמונה להיות ריבועית, דהיינו היחס בין הגובה והרוחב שלה צריך להיות אחד לאחד. גודל מקסימלי של הקובץ. נכון להיום, רוב שירותי האחסון מאפשרים העלאה של תמונה בגודל של חצי עד אחד מגבייט. פורמט, בדרך כלל JPEG או PNG. אם המונחים והמושגים שהזכרתי כאן, רזולוציה, יחס גובה רוחב, גודל הקובץ ופורמט, לא אומרים לכם כלום? בקשו עזרה ממישהו שמבין מעט במחשבים. הרשמה לאפליקציות. השלב הבא בתהליך ההקמה של הפודקאסט הוא רישומו במספר פלטפורמות ואפליקציות מובילות. נכון לזמן הכתיבה, אלו הן אייטיונס וספוטיפיי. הרשמה תביא לכך שהפודקאסט החדש שלנו יוצג למאזינים באותן האפליקציות, ובנוסף נוכל לקבל מהן גם נתונים סטטיסטיים לגבי שיעורי ההזנה לתוכנית, דמוגרפיה של המאזינים ועוד. ומה לגבי עשרות ומאות אפליקציות הפודקאסטים האחרות, אלה שנתח השוק שלהן קטן יותר משתי הגדולות? ובכן, רוב האפליקציות האחרות מקבלות את המידע אודות פודקאסטים חדשים שעלו לאוויר ישירות מתוך מאגר הפודקאסטים של אייטיונס, כך שברגע שנשלים את תהליך ההרשמה שם, התוכנית שלנו תופיע גם בהם. כל אחת מהאפליקציות האלה מחזיקה אתר יהודי עבור פודקסטרים שקל יחסית לאתר במנועי החיפוש. חפשו Spotify for Podcasters, לדוגמה. תהליך הרישום בכל אחת מהן גם כן דומה למדי. עלינו לפתוח חשבון חדש ולהזין בשדה המתאים את הקישור ל-RSS של הפודקאסט שלנו. על תפקידו של ה-RSS ואיך הוא עובד, ארחיב בפרק הבא. את הקישור הזה אנחנו נמצא בשירות האחסון, בדרך כלל במקום בולט למדי. בחלק מהמקרים, כדי להשלים את תהליך הרישום, נתבקש להוכיח את בעלותנו על הפודקאסט החדש באמצעות קבלת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני שלנו. אחרי שעשינו זאת, נצטרך להמתין עוד יום או יומיים עד שהתוכנית החדשה תאושר על ידי הכוחות הנסתרים מאחורי הקלעים, וזהו, בגדול. הפודקאסט שלנו מוכן לעלייה לאוויר, ואנחנו יכולים לפרסם את הפרק הראשון שלנו. העלאה של פרק חדש לאוויר. כאמור, עדיין לא דיברנו על איך מקליטים ועורכים פרק בפודקאסט, כך שהסעיף הזה מקדים את המאוחר מהבחינה הזו, אבל כדי להשלים את ההסבר לגבי שירותי האחסון ואיך משתמשים בהם, נניח שיש ברשותנו קובץ MP3 שהוא הפרק המוכן והערוך שלנו. כדי להפיץ את הפרק החדש אל מאזיננו באפליקציות השונות, עלינו להיכנס לפאנל הניהול של שירות האחסון ולאתר את כפתור ה-Upload. השלב הבא הוא להזין את כותרת הפרק והתיאור שלו, וזהו, פחות או יותר. כשנלחץ על כפתור Publish, הפודקאסט שלנו יתעדכן, והפרק החדש יהיה זמין להאזנה בכל האפליקציות השונות באינטרנט. הטיפ של דוקטור אילן אבקסיס, דברי הימים, איזה קטע, תנ"ך עם נטע. עמידה בזמנים היא קודש קודשים. המאזינים משקיעים זמנם היקר כדי להאזין לכם. כבדו את זמנם, קבעו מועדים קבועים שבהם עולה פרק. כך המאזינים ידעו מתי לצפות לפרק חדש. זה יכול להיות כל שבוע, כל חודש, כל רבעון, כל ליקוי חמה, כל מופע של נוגה וצדק יחד. העיקר הוא שמועד פרסום הפרק יהיה ברור למאזינים מראש. כך תיצרו רציפות והמשכיות, שהן תכונות מוערכות. בנוסף, תדמיתכם כאנשים רציניים שמתייחסים בכבוד לזמנם של אחרים ועומדים במילתם, תקנה לתוכן שלכם משנה תוקף של רצינות ואמינות. קלות נפוצות. אחד היתרונות המפוקפקים בלהיות פודקאסט ותיק, דיינו זקן, הוא שלאורך השנים נתקלתי ברוב, אם לא כל הדברים שיכולים להשתבש במהלך השקת פודקאסט חדש או במרוצת חיי התוכנית. הנה מספר תקלות שכיחות וכיצד לפתור אותן. פודקאסט לא מאושר, not approved. פתחתם חשבון באחת הפלטפורמות הגדולות, למשל אייטיונס או ספוטיפיי, והזנתם את הפרטים הדרושים, אבל קיבלתם בתהליך ההרשמה או כהודעה בדואר אלקטרוני, הודעה כי הפודקאסט אינו מאושר. ברוב המקרים ניתן יהיה להבין מההודעה עצמה מה הייתה הבעיה, אבל יש חברות שלא בדיוק מצטיינות בתחום הזה. הנה הבעיות השכיחות בעת ההרשמה לפלטפורמות. תמונת כותרת. כאמור, לכל פודקאסט צריכה להיות גרפיקה שמייצגת אותו באפליקציות ומכילה ברוב המקרים את הלוגו ואו את שם התוכנית. התמונה הזו צריכה לעמוד במספר הכללים שמוגדרים על ידי הפלטפורמה הרלוונטית, עליהם הרחבתי בפסקאות הקודמות, למשל יחס גובה רוחב וכדומה. אם תמונת הכותרת שהעליתם לא עומדת בתנאים האלה, קרוב לוודאי שהפודקאסט לא יאושר. קישור לא תקין לקובץ ה-RSS. אם הקישור שהזנתם בזמן ההרשמה שגוי באופן כלשהו, ההרשמה תיכשל. העתיקו מחדש את הקישור והזינו אותו שוב. קובץ RSS לא תקין. משמע, משהו בתוך קובץ ה-RSS שקראה האפליקציה לא בסדר. זו בעיה נדירה יחסית, מכיוון ששירותי היחסון מפיקים אלפי קבצי RSS כדבר שבשגרה. אבל אם נתגלה בעיה בקובץ עצמו, פנו לתמיכה הטכנית של שירות היחסון שלכם ובקשו מהנציג לבדוק את הקובץ. אם תרצו בכך, תוכלו לבדוק את הקובץ בעצמכם באמצעות אתרים שמציעים את שירות הבדיקה הזה בחינם. חפשו בגוגל RSS Validators והזינו את כתובת ה-RSS בשדה הבדיקה. רוב הודעות השגיאה, אם יהיו כאלה, יהיו סתומות וקשות להבנה למי שאין לו רקע טכני מתאים, אבל לפחות תוכלו לצטט את ההודעות האלה בפני נציג התמיכה הטכנית. הפודקאסט שלכם לא מופיע בחיפוש באפליקציה כלשהי. ביצעתם את הליך ההרשמה לפלטפורמות השונות וקיבלתם אישור על כך שהתוכנית עלתה לאוויר, אבל כשמחפשים אותה באפליקציה כלשהי, היא אינה עולה בתוצאות החיפוש. ברוב המקרים זו לא בעיה אמיתית. לוקח לאפליקציות כמה ימים להתעדכן על פודקאסטים חדשים שראו אור, וסביר להניח שאם תחכו יומיים שלושה, הבעיה תיפטר מעצמה. אם התוכנית בכל זאת לא מופיעה, ודאו שהזנתם את שם התוכנית כהלכה בזמן ההרשמה לאייטיונס ובשאר הפלטפורמות. במקביל, בדקו אם התוכנית שלכם מופיעה באחת האפליקציות האחרות. אם כן, סימן שאולי הבעיה נמצאת באפליקציה אחת ספציפית, ואז ניתן לפנות לשירות התמיכה שלה לסיוע. פרק חדש שהעליתם לא מופיע באפליקציות השונות. אני יוצא כאן מתוך נקודת הנחה שפרקים קודמים של התוכנית כבר הופיעו באפליקציות בעבר, כך שהליך ההקמה של התוכנית הושלם בהצלחה. ברוב המקרים, סבלנות היא התשובה. עשויות לחלוף מספר שעות עד שכל האפליקציות מתעדכנות לגבי דבר קיומו של פרק חדש. אפשר לקצר את ההמתנה על ידי רענון ידני של רשימת הפרקים באפליקציה, אם ישנה אפשרות שכזו. כדי גם לבדוק בכמה אפליקציות שונות, כדי לוודא שהבעיה אכן מופיעה בכולן. אחרת מדובר בתקלה נקודתית באפליקציה ספציפית, וכנראה שאין לכם הרבה מה לעשות בנידון. אם הפרק לא מופיע במספר אפליקציות שונות, בדקו את תוכן קובץ ה-RSS של התוכנית. בפרק הבא אני ארחיב על מה בדיוק מכיל הקובץ הזה, אבל לשם הבדיקה כל מה שעליכם לעשות הוא להקליק על הקישור ל-RSS של התוכנית, אותו קישור שהזנתם לאפליקציות בזמן רישום הפודקאסט החדש, ולגלול אל תחתית העמוד. הפרק החדש אמור להופיע בקובץ, ואם הוא לא מופיע שם, משהו כנראה ישתבש בתהליך ההעלאה של קובץ ה-MP3 לשירות היחסון. היכנסו לפאנל הניהול של השירות, ובדקו שהעליתם את הקובץ כשורה, ושאין הודעות שקיעה כלשהן. אם לא מצאתם בעיה, כנראה שאין ברירה אלא לפנות לתמיכה הטכנית של שירות היחסון. אתם צריכים להחליף את קובץ ה-MP3 של פרק שכבר העליתם לאוויר. זה יקרה לכולנו מתישהו. הוצאתם פרק חדש, ואז אחד המאזינים מדווח לכם על תקלה כלשהי. אולי משהו בעריכה השתבש ולא שמתם לב, או ששכחתם לתת קרדיט למישהו חשוב. איך מחליפים את הקובץ הקיים בקובץ מתוקן? למרבה המזל, זו לא באמת בעיה. כל שירותי האחסון מאפשרים לכם להחליף קובץ קיים במערכת בקובץ חדש, מבלי שמרבית המאזינים יהיו אפילו מודעים לכך, ואפילו ללא איפוס של ספירת האזנות לפרק. חפשו בפאנל הניהול של שירות האחסון את האפשרות להחליף קבצים, והעלו את הקובץ החדש.